הביולוגית שנפלה לכדור הארץ. כתבתו של פרנס לידס, ניו יורק טיימס. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. בבוקר לאחר שנפלה לכדור הארץ, התעוררה יוליאנה דילר במעבה הג'ונגל של יער הגשם הפרואני, המומה ומבולבלת. מעט לפני הצהריים ביום הקודם, ערב חג המולד 1971, עלו יוליאנה, שהייתה אז בת 17 ואימה, למטוס בלימה, בדרכן לפוקלפה, עיר נמל מחוספסת ומרופטת על גדת נהר אוקיאלי. היעד הסופי שלה היה פנגואנה, תחנת מחקר ביולוגית בעמק האמזונס, שם התגוררה במשך 3 שנים לסירוגין עם אמה מריה ואביה הנס וילהלם קופקה, זואולוגים שניהם. הטיסה הייתה אמורה לארוך פחות משעה. כ-25 דקות לאחר ההמראה נקלע המטוס לוקהיד L188A אלקטרה, בעל מנוע טורבו פרופ, המיועד ל-86 נוסעים, לסופת רעמים והחל להיטלטל. תאי היחסון העיליים נפתחו והמטירו על הנוסעים והצוות תיקים ומתנות חג מולד. אמי, שישבה לצידי, אמרה, נקווה שזה יעבור בשלום, מספרת דילר בריאיון וידאו מביתה של יד מינכן, שם היא מתגוררת מאז פרשה לאחרונה לגמלאות, מעבודתה כסגנית מנהלת אוסף הזואולוגיה של מדינת בוואריה. אף על פי שהרגשתי את העצבנות שלה, הצלחתי להישאר רגועה. ממושבה שליד החלון באחת השורות האחוריות, צפתה הנערה בברק המכה בכנף הימנית של המטוס. היא זוכרת את צלילת המטוס ואת אמה אומרת בשוויון נפש, עכשיו הכל נגמר. היא זוכרת אנשים בוכים וצורכים, והיא זוכרת את השקט הרועם לאחר מכן. המטוס התפרק והיא הופרדה מיתר הנוסעים. לפתע הבנתי שאני כבר לא בתוך התא, היא אומרת, הייתי בחוץ, באוויר הפתוח. לא עזבתי את המטוס, המטוס עזב אותי. בעודה צוללת, הספסל בין 3 המושבים שאליו הייתה חגורה, הסתחרר כמו זרעון מחונף של עץ המייפל לעבר חופת הג'ונגל. מלמעלה, צמרות העצים דמו לראשי ברוקולי, היא מספרת. לאחר מכן היא איבדה את ההכרה ושבה והתעוררה, לבדה, מתחת לספסל, בסמלת מיני קרועה בבוקר חג המולד. היא נפלה בערך 10,000 רגל, כ3 קילומטרים. ככל הנראה שורת המושבים שלה נחתה בתוך אלווה צפופה וריבדה את הפגיעה. יוליאנה הייתה הניצולה היחידה מההתרסקות. למרבה הפלא, פציעותיה היו קלות יחסית. היא שברה את עצם הבריח, נקעה את ברכה ונחתכה בכתפה הימנית ובשוק רגל שמאל. אחת מעיניה התנפחה עד שלא הייתה יכולה לפקוח אותה, ובעינה השנייה הצטמצם שדה הראייה לכדי חריץ. הקושי הגדול ביותר היה היעלמותם של משקפי הראייה שלה. היא הייתה קצרת רואי, ואחד מסנדליה. שכבתי שם כמו עובר במשך כל היום והלילה, עד למחרת בבוקר, כתבה בספר זיכרונותיה כשנפלתי מהשמיים, שיצא לאור בגרמניה ב-2011. הייתי רטובה עד לשד עצמותיי, מכוסה בוץ ואפר, כי בטח ירד גשם שוטף במשך יום ולילה. היא הקשיבה לקריאות הציפורים, לקרקור הצפרדעים ולזמזום החרקים. זיהיתי את הקולות של חיות הבר מפנגואנה והבנתי שאני באותו ג'ונגל וששרדתי בהתרסקות, אומרת דילר. מה שחוויתי לא היה פחד, אלא תחושת נטישה אינסופית. המומה, כשהיא סובלת מזעזוע מוח ומצוידת אך ורק בסקית סוכריות קטנה לקיומה, היא החלה לפלס את דרכה באמזונס האימתני. קיימנים ממושקפים באורך 2.5 מטרים, נחשים ואחבישים מרסיים, דבורים חסרות עוקץ שנצמדו לפניה, נחילי יתושים תמידיים, תחניים בקרקעית הנהר שכאשר דורכים עליהם, הם תוקפים באופן אינסטינקטיבי בזנבותיהם הדוקרניים והארסיים. היה זה באמצע עונת הגשמים, כך שלא היו פירות בהישג יד ולא זרדים יבשים להדלקת אש. מהנהר סיפקו ליוליאנה את מעט המזון שהצליחה להשיג. במשך 11 יום, למרות הלחות המזעזעת והחום היוקד, היא צעדה ודשדשה וסחתה. השנה מלאו 50 לטיסת לנסה 508, אסון פגיעת הברק הקטלני ביותר בתולדות התעופה. בשנים שלאחר מכן עברה יוליאנה לגרמניה, השלימה דוקטורט בביולוגיה והפכה לזואולוגית בולטת. ב-1989 נישאה לאריך דילר, אנטומולוג ובר סמכה בנושא צרעות הפיליות. למרות אי הנוחות המובנת ממסעות אוויריים, היא נמשכה ללא הרף לפנגואנה, תחנת השימור המרוחקת שהקימו הוריה ב-1968. הג'ונגל תפס אותי והציל אותי, אומרת דילר, שלא דיברה בפומבי על התאונה במשך שנים רבות. זה לא הייתה אשמתו שנחתי שם. ב-1981 החלה 18 חודשים של שהות מחקר בתחנה לצורך עבודת התזה שלה על פרפרי יום ועבודת הדוקטורט שלה על הטלפים. 19 שנים לאחר מכן, לאחר מות אביה, נכנסה דילר לתפקיד מנהלת פנגואנה והמארגנת הראשית של משלחות בינלאומיות למקלט. במהלך המסע הרגלי הבודד שלי בין 11 הימים בחזרה לציוויליזציה, הבטחתי לעצמי דבר אחד, היא אומרת. נשבעתי שאם אשאר בחיים, אקדיש את חיי למטרה בעלת משמעות שתשרת את הטבע ואת האנושות. מטרה זו תהפוך לפנגואנה, תחנת המחקר הביולוגית הוותיקה ביותר בפירו. בשנות ה-70 של המאה ה-20 פעלו דילר ואביה בקרב משרדי הממשלה למען הגנה על האזור מפני בירו, צייד והקמת יישובים. לבסוף, ב-2011, הכריז המשרד להגנת הסביבה שנחנך באותה עת על פנגואנה אזור שימור פרטי. כדי לעזור ברכישת החלקות הסמוכות, גייסה דילר נותני חסות מחול. בעיקר, הודות לתרומתה של הופיסטרי, רשת מאפיות שמרכזה במינכן, התרחב השטח מ-1,800 הדונם המקוריים שלו ל-16,200 דונם. יוליאנה היא שגרירה מצטיינת לפוטנציאל הגיוס של פילנטרופיה פרטית, אומר שטפן שטולטה, חבר מועצת המנהלים של שטיפטר ורבנד, עמותה גרמנית לקידום החינוך, המדע והחדשנות. ב-50 השנים האחרונות שימשה פנגואנה מנוע של תגליות מדעיות. עד כה סיפקו החי והצומח במקום את המצע ל-315 מאמרים בשלל נושאים אקזוטיים, כגון הביולוגיה של סוג הסחלב הנאוטרופי קטסטרום ובלוטות הפרומון הנשלפות של גמל השלומו בעת החיזור. השמורה, השוכנת בסמיכות לנהר היופיצ'יס, מכילה יותר מ-500 מיני עצים, 16 מהם דקלים, 160 סוגי זוחלים ודוחאים, 100 סוגי דגים, 7 סוגי קופים ו-380 מיני ציפורים. השם פנגואנה מקורו בשמו המקומי של הטינמו הירוד, מין של אוף שוכן קרקע הנפוץ באגן האמזונס. חיית המחמד האהובה ביותר על דילר בילדותה הייתה הפנגואנה, שאותה כינתה פולסטרכן, קרית קטנה בגלל נוצותיה הרכות. פנגואנה מציעה תנאים יוצא דופן לחוקרי המגוון הביולוגי ומשמשת הן בסיס בית עם תשתיות מצוינות, הן נקודת מוצא ליערות הגשם הראשוניים המצויים רק כמה מטרים משם, אומר אנדריאס זגרר, סגן המנהל של אוסף מדינת בוואריה לזואולוגיה במינכן. המגוון הביולוגי יוצא הדופן שלה הוא גן עדן למדענים ומקור להפקת פרויקטים מחקריים מצליחים. אנטומולוגים קטלגו מגוון רחב של חרקים על הקרקע ובצמורות העצים של פנגואנה, ובהם פרפרים, יותר מ-600 מינים, דבורים, 26 מינים, ועשים, כ-15,000. מנפרד פראג, מהמוזיאון לתולדות הטבע בקרלסרואה, גרמניה, זיהה 520 מיני נמלים. תגידו שלום לפיקניקים בפנגואנה. בעבודתה על הדוקטורט שלה תיעדה דילר 52 מיני הטלפים בשמורה. היום אנחנו יודעים על 56, היא אומרת. לעומת זאת, יש רק 27 מינים בכל יבשת אירופה. השמורה יושבה על ידי שלושת מיני הטלפים הערפדיים. אף על פי שהם ממעטים לתקוף בני אדם, אחד מהם התכבד בבוין רגלה של דילר. הטלפים הערפדיים מלחכים בלשונם ולא מוצצים, היא אומרת, אחרי שמבצעים חתך קטן בעזרת שיניהם, חלבון ברוק שלהם שנקרא דרקולין משמש נוגד קרישה, מה ששומר על זרימת הדם בזמן שהם ניזונים. דילר מתארת את נעוריה בפירו בהתלהבות ובחיבה. היא נולדה בלימה, שם עבדו הוריה במוזיאון ההיסטוריה הלאומי. רעידות האדמה היו נפוצות. גדלתי בידיעה שאין שום דבר בטוח באמת, אפילו לא האדמה המוצקה שעליה הלכתי, אומרת דילר. הזיכרונות עזרו לי לשמור על קור רוח פעם אחר פעם, גם במצבים קשים. דילר אומרת שהניתוק מאימה באמצע השמיים עדיין רודף אותה. היא מדברת בשקט כשהיא מספרת על רגעים מסוימים בחוויה שעברה. מעל הכל, כמובן, היה הרגע שבו נאלצתי לקבל את העובדה שבאמת רק אני שרדתי, ואימי אכן מתה, היא אומרת. והיה גם הרגע שהבנתי שאני כבר לא שומעת מטוסי חיפוש, והייתי משוכנעת שעמות, בלי שעשיתי שום דבר בעל משמעות בחיי הצעירים. האסון האווירי זיכה אותה בתהילה בעל כורחה, בעקבות סרט איטלקי דביק מ-1974, ניסים עדיין קורים, שבו הוצגה כנערה חסרת בינה והיסטרית. היא נמנעה מרעיונות במשך שנים רבות לאחר מכן, ועדיין מתייסרת בשל אותם דיווחים מוקדמים שלעיתים היו רחוקים מהאמת. על פי כתבה במגזין לייף ב-1972, היא הצליחה להימלט באמצעות בניית רפסודה מקנוקנות וענפים. השבועון הגרמני שטרן פרסם כי אכלה עוגה שמצאה בין השרידים והסיק, מרעיון שנערך בתקופת החלמתה, שהיא יהירה וחסרת רגשות. דילר שמרה על פרופיל נמוך עד 1998. אז פנה אליה במאי הקולנוע ורנר הרצוג, שביקש להפוך את סיפור ההישרדות שלה לסרט תיעודי עבור הטלוויזיה הגרמנית. הוא היה אמור לעלות על אותה הטיסה בערב חג המולד, כשחיפש אתרי צילום לדרמה ההיסטורית שלו, אגירה זעם האל, אך החמיץ אותה ברגע האחרון. למיטב ידיעתי, ייתכן שנתקלנו זה בזה בשדה התעופה, אמר לה. דילר המסוקרנת נסעה לפירו והוצא במסוק לאתר ההתרסקות, שם סיפרה להרצוג את הפרטים המחרידים בין שרידי המטוס שעדיין היו מפוזרים במקום. הרגע המחריד ביותר בסרט היה הזיכרון שלה מהיום הרביעי בג'ונגל, כשנתקלה בשורת מושבים. אישה ושני גברים נותרו חגורים בכיסותיהם. הם נחתו ראשם קודם בעוצמה כזו שקברה אותם בעומק מטר באדמה. רגליהם מבצבצות באופן גרוטסקי, כלפי מעלה. זה היה מחריד, היא מספרת. לא רציתי לגעת בהם, אבל רציתי לוודא שהאישה אינה אימי. לקחתי מקל וסובבתי את אחת מכפות רגליה בזהירות, כדי שאוכל לראות את ציפורני הרגליים. הן היו צבועות ואני לקחתי נשימה עמוקה. אימי מעולם לא צבעה את ציפורניה בלק. שיתוף הפעולה של דילר עם הרצוג הוליד את כנפיים של תקווה, סרט מטריד, שדרך חדשתו האנושית והגסה של הרצוג הציג את יופיו המוזר והנורא של הטבע. צילום הסרט התיעודי היה תרפויטי, אומרת דילר. בתקופת ההתרסקות איש לא הציע לי ייעוץ רשמי או סיוע פסיכולוגי. לא ידעתי שאפשר בכלל לקבל עזרה. דילר מייחסת את הקשנותה להביאה, הנס וילהלם קופקה, אקולוג חדור מטרה. הוא פגש את אשתו, מריה פון מיקוליץ' רדצקי, ב-1947 באוניברסיטת קיל, שם למדו שניהם ביולוגיה. עבודת הדוקטורט שלה עסקה בצבעוניות של יוני בר ובית. עבודתו עסקה בתחוויות. בסוף 1948 הוצאה לקופקה עבודה במוזיאון לתולדות הטבע בלימה. לא היה פשוט להגיע לשם. המסע באירופה שלאחר המלחמה היה קשה דיו, אך בעייתי במיוחד עבור גרמנים. לא היו דרכונים וקשה היה להשיג אשרות. כדי להגיע לפרו נאלץ קופקה להגיע תחילה לנמל ולעלות באורמה לאוניית מסע טרנס-אטלנטית. הוא יצא לדרך ברגל, חצה כמה רכסי הרים, נעצר וריצה תקופת מאסר במחנה מעצר איטלקי, ולבסוף התגנב לתא המטען של אוניית מסע שהפליגה לאורוגוואי על ידי התחפרות בערימה של מלח בישול. כשהתייצב במשרדו של מנהל המוזיאון שנתיים לאחר שנענה להצעת העבודה, נאמר לו שהתפקיד כבר אויש. הוא לא ויתר, ולבסוף קיבל את תפקיד מנהל אוסף האיכיתיולוגיה, חקר הדגים של המוזיאון. ארוסתו באה בעקבותיו בספינת קיטור, שהפליגה לדרום האוקיינוס השקט ב-1950, והתקבלה אף היא לעבודה במוזיאון. היא ניהלה את מחלקת האורינטולוגיה, חקר העופות. כמומחית לעופות נאוטרופים, שמה הונצח מאז בשמותיהם המדעיים של ארבעה מינים פרואנים. שמו של האב זכור בזכות חיבור שהקיף שני כרכים ו-1684 עמודים. צורות חיים, הבסיס לתיאוריה ביולוגית בעלת תוקף אוניברסלי. ב-1956 נקרא מין של לטאת לב הייחודית לפרו על שם בני הזוג. מיקרולופוס קוקפורום. ב-1968 עברו בני הזוג קופקה מלימה לחלקת יער ראשונית באמצע הג'ונגל. תוכניתם הייתה לערוך מחקרי שטח על הצמחים ובעלי החיים במקום במשך 5 שנים, לחקור את יער הגשם בלי לנצל אותו. לא ממש התלהבתי מהרעיון להיות שם, אומרת דילר. הייתי בת 14 ולא רציתי לעזוב את חבריי לכיתה וללכת לשבת במה שדמיינתי כמקום אפלולי תחת עצים גבוהים שחופת העלים שלהם לא מאפשרת אפילו נצנות של אור שמש. להפתעתה של יוליאנה, ביתה החדש כלל לא היה קודר. זה היה מדהים. אידיליה על הנהר עם עצים שפרחו באדום בוער, סיפרה בזיכרונותיה. היו שם עצי מנגו, גויאבה והדרים, ומעל הכל התנשא עץ לופונה מפואר בגובה 45 מטר, המכונה גם קפוק. המשפחה התגוררה בפנגואנה עם רועה גרמני בשם לובו, וטוקי בשם פלוריאן, בבקתת עץ שהוגבהה על כלונסאות עם גג עשוי סכך תקלים. יוליאנה למדה בחינוך ביתי במשך שנתיים, וקיבלה את ספרי הלימוד ושיעורי הבית בדואר, עד שרשויות החינוך דרשו שתחזור ללימה כדי לסיים את התיכון. הוריה של דילר החדירו בביתם היחידה לא רק את האהבה לשממת האמזונס, אלא את הידע על פעולתה הפנימית של המערכת האקולוגית ההפכפכה שלו. אם אי פעם תלכי לאיבוד ביערות הגשם, יעצו לה, מצאי מים נעים ועקבי אחר מסלולם לנהר. שם סביר להניח שימצאו מקומות יישוב של בני אדם. עצתם חזתה את הנולד. ב-1971 הגיעה יוליאנה, שהתרחקה מאתר ההתרסקות, לפלג שהפך לנחל, שהפך בסופו של דבר לנהר. ביום ה-11 למסע היסורים שלה, נתקלה במחנה של יערנים. הם האכילו אותה בקסבה ושפכו בנזין על פצעיה הפתוחים כדי לשטוף החוצה את הרימות שהשתרבבו כמו גבעולי אספרגוס, היא אומרת. למחרת בבוקר לקחו אותה לכפר וממנו הוצא למקום מבטחים. עבור הוריי, התחנה ביער הגשם הייתה המקדש, מקום של שלום והרמוניה, מבודד, יפה ונשגב, אומרת דילר. אני מרגישה כמוהם. הג'ונגל היה המורה האמיתי שלי. למדתי להשתמש בשבילים אינדיאנים עתיקים כקיצורי דרך, ולהטוות מערכת שבילים בעזרת מצפן וסרגל מתקפל כדי להתמצא בסבך האהבה. הג'ונגל הוא חלק ממני כמו אהבתי לבעלי, כמו המוזיקה של האנשים שחיים לאורך האמזונס ויובליו, וכמו הצלקות שנותרו מהתרסקות המטוס. לפני 2020, כשמגפת הקורונה הגבילה את הטיסות הבינלאומיות, הקפידה דילר לבקר בשמורת הטבע פעמיים בשנה לשהות של חודש. חלק ניכר מעבודתה המנהלית נוגע לריסון הפיתוח התעשייתי והחקלאי. היא מעריכה כי 17% מאגן האמזונס נחרטו ומבקה את העובדה שעלמות הקרח, דפוסי הגשם המשתנים וההתחממות הגלובלית, הטמפרטורה הממוצעת בפנגואנה עלתה ב-4 מעלות ב-30 השנים האחרונות, גורמים לשטחי הביצות שלו להצטמק. מחקר שפורסם לאחרונה בכתב העת Science Advances הזהיר כי יער הגשם עלול להתקרב לנקודת מפנה מסוכנת. אחרי 20% אין אפשרות להתאוששות, אומרת דילר בזעף. ניתן לצפות למללת חמורה ביער, מחלה שפוגעת בעצים ובשיחים וגורמת להתייבשות ולמוות הדרגתי, ולהתפתחות פתאומית למשהו אחר, כנראה סוואנה מנוונת. זה יוביל לעלייה דרמטית בפליטות גזי חממה, ולכן שימור יער הגשם הפרואני הוא קוד דחוף והכרחי. תחת חסותה של דילר, פנגואנה הרחיבה את מאמצי השחזור שלה לקהילות הילידים הסמוכות, והיא מספקת מקומות עבודה, מימנה את בנייתו של בית ספר חדש, ופועלת להעלאת המודעות להשפעות לטווח הקצר והארוך של הפעילות האנושית על המגוון הביולוגי של יער הגשם ושינויי האקלים. מה שחשוב הוא לגרום לאוכלוסייה בסביבה להתחייב לשמירה ולהגנה על סביבתה, היא אומרת. הגנת המינים והאקלים תצליח רק אם התושבים המקומיים ישולבו בפרויקטים, יזכו להטבות עקב תנאי חייהם הצנועים ממילא, ושיתוף הפעולה יהיה שקוף. היא מתכננת לחזור ולהמשיך לחזור ברגע שניתן יהיה לשוב לטוס. 50 שנה לאחר המסע הטראומטי של דילר בג'ונגל, היא שמחה להביט לאחור על חייה, ולדעת שהיו בהם מטרה ומשמעות. עצם העובדה שעזרתי לאנשים ושעשיתי משהו למען הטבע, פירושה שטוב היה שהותר לי לשרוד, היא אומרת בשמת של חיוך, ועל כך אני אסירת תודה מאוד. תרגום מרב שמבן. הביולוגית שנפלה לכדור הארץ, כתבתו של פרנס לידס, ניו יורק טיימס, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.